התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, פורד אליצור שומרון מהליגה הלאומית ואחד מגיבורי הזכייה של נבחרת העתודה במדליית הכסף באליפות אירופה האחרונה, יובל לוין. מה שלומך יובל?
היי משה, מה נשמע? אני בסדר גמור, כיף להיות פה.
אז כיף שאתה איתנו, ואני גם בסדר גמור, לפחות ביחס למצב שאנחנו נמצאים פה, ואנחנו ניגע בזה עכשיו, קודם כל במצב של המדינה, שיש במדינה בעקבות ההתקפות של חמאס. איך אתה מרגיש? איך ההתמודדות שלך עם העניין?
את האמת שהמצב באמת בעייתי, קשה לכולם אני חושב. יחסית חיים בסדר פה יחסית למצב, אבל באמת זה דברים קשים, מאוד קשים, שלא נראה לי שנשכח את היום הזה שהיה.
לגמרי, והפרק הזה ישמש קצת אסקפיזם לכל מי שרוצה לשמוע על כדורסל בעיקר, אבל נמשיך עוד קצת לעסוק בנושא של המצב. ואיפה זה פוגש אותך באופן אישי? האם אתה מכיר אנשים שהיו מעורבים במה שקרה, קורבנות? תספר קצת על זה.
אז ברוך השם אין לי קרובים ואין לי חברים שהיו קורבנות למצב הזה, לפיגוע שהיה שם, לכל מה ליום הארור הזה. ועל זה אני קצת יותר בסדר עם זה. אבל אני חושב שאי אפשר להעלים את העין מכל מה שהיה שם. תופס אותי בכל זמן, בכל שנייה ביום, מחשבות על זה, אם זה סרטונים, אם זה כל הרשתות החברתיות, טלוויזיה, כל שנייה ביום אני על זה. באמת מנסים קצת לברוח מזה, אתה יודע, כדי שיהיה קצת כיף בחיים, אתה יודע.
ואיך הקשר עם הזרים של שומרון? הם נמצאים בארץ כרגע או שהם יצאו?
אז הזרים של שומרון שלנו, לדעתי כמו כל הזרים בארץ, למעט אולי מעט מאוד, יצאו מהארץ, הם חזרו לארצות הברית, ואני מבין אותם ב-100%. מצב מאוד מפחיד, בעיקר שאתה זר במדינה שלא היית בה בחיים, ופתאום יש טילים. אמרתי להם שהכל בסדר כאילו, ואני מאוד מקווה שיחזרו אלינו בקרוב, כי אני ואני חושב כולם כבר רוצים לחזור קצת לשגרה, לשחק, למרות המצב הקשה שיש לנו במדינה.
טוב, נקווה באמת שהכל יסתדר, ואולי ניגע בזה עוד קצת בהמשך, אבל עכשיו נעבור לכדורסל, ויש הרבה על מה לדבר, ואשמח שקודם תספר איך התחלת לשחק כדורסל.
אז מאז שאני זוכר את עצמי בעצם, הייתי יורד עם ההורים לגן משחקים, ומשחק במסירות, בכלייה לסל, וכל מיני דברים כאלה, מקפיץ בכל המקומות בגן משחקים, אפילו בועד בכדור, משחק כדורגל, אהבתי את זה מאוד, ובאמת אני זוכר אפילו מגיל 4, משהו כזה, שיחקתי עם כולם, גם כדורגל, גם כדורסל, הצטרפתי לחוג כמה שנים אחרי זה, ומאז התאהבתי בספורט הזה.
אתה מגיע מבית של ספורט, ויש כמה אנשים במשפחה שעסקו בספורט, כולל אמא שלך, רינת זלץ לוין, שכיום משמשת כמאמנת מנטלית לספורטאית, ובעברה הייתה שחקנית בחירה בנבחרת ישראל, כדורסלנית כמובן. תספר קצת על זה שאתה באמת מגיע מבית של ספורט, וכמובן על אמא שלך.
אז כן, כמו שאמרת, כל מה שאמרת נכון, שחקנית נבחרת ישראל לשעבר, מאמנת מנטלית, עוזרת לי בהמון דברים בחיים, איתי נמצאת בכל דקה ודקה ביום, אני מאוד שמח על זה ומאושר שיש לי אותה. לגבי כל מה שאמרת על המאמנת מנטלית, זה גם לפעמים עוזרת לי בכל הדברים האלה, כמובן רק אם אני מבקש, וכיף, כיף שיש אותה.
באיזה מודל לחיקוי היה לך מחוץ למשפחה?
אני חושב שהסתכלתי המון על חברים שגדולים ממני בבית ספר, שחקני כדורסל, כל הזמן רציתי להיות ברמה שלהם, לשחק איתם גם כשהייתי קטן, ומגיל קטן רציתי ממש להיות ברמה, ועשיתי הכל למען זה, אם זה להתאמן, אם זה לזרוק כל הזמן, אם זה להתחזק, רק רציתי לשחק איתם כאילו ברמה גבוהה.
יש שחקן ספציפי שהיית מסתכל עליו ורוצה להיות כמוהו?
אני מסתכל על המון שחקנים, בעיקר ביורוליג ובליגת העל שלנו. אני חושב ששחקן מסוג תומר גינת הוא שחקן שאני מאוד מתחבר אליו, שהוא עושה באמת הכל על המגרש, בערך בסייז שלי. ונבחר לשחקן הישראלי הכי טוב של העונה כמה פעמים, ואני רוצה להגיע לרמה שלו וללמוד ממנו גם מקרוב אם אפשר.
בהחלט בחירה ראויה. וגדלת בבית הספר לכדורסל של ביתר אחוזה, משם עברת קצת לקבוצת הנערים בית לאומית של מכבי חיפה ואז לאקדמיה של מכבי תל אביב. תספר מה אתה לוקח מהמקומות האלה, ואז באמת נרחיב על מכבי.
אז באמת התחלתי במחלקת קבוצת הילדים של ביתר אחוזה, שזה אגודה קטנה בתוך חיפה, אגודה משפחתית טובה, באמת נתנה לי את כל הבסיס שאני צריך לכדורסל, חיזקה לי יותר ויותר את האהבה לספורט הזה. שם באמת הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, שאני אהיה גדול, להמשיך ולשחק בתור מקצוע. היה לי שם מאמן מדהים, קוראים לו אילן הרפז, הוא באמת נתן לי את כל היסודות ואת כל האהבה למשחק ואת כל התחרותיות שהלכה והתעצמה אצלי. לאחר מכן עברתי למכבי חיפה, שהייתי בכיתה ט', כי ביתר אחוזה נגמר בגילאים האלה, ושם הייתה עונה קצת יותר קשה. שיחקתי עם הכיתות י' שזה שנה מעל, וקצת פחות שיחקתי, וזה היה באמת שנה קשה של הרבה צעקות, פחות כיף. אתה יודע, שאתה לא משחק זה לא הכי כיף, ולמרות שהעלו אותך שנה כדי שתתמודד עם הרמה הגבוהה יותר, אתה לא משחק, וזאת הייתה שנת המפנה באמת, שקיבלנו את ההצעה להגיע לאקדמיה של מכבי תל אביב. בנוסף, ישר קפצתי על ההצעה, ובאמת, אחת ההחלטות הכי טובות שעשיתי בקריירה הקצרה שלי, היה באמת 3 שנים מדהימות של דירה באקדמיה, עם כמה שחקנים, אם זה יונתן אטיאס, אם זה אראל רינסקי, אם זה רזיאל חיון, אם זה אופרי נווה שעכשיו בארצות הברית. ממש, היה ממש ממש כיף. גם בקבוצה, היה לי קבוצה טובה, מאמן ממש טוב, מחלקה אדירה, שרק ניסו והצליחו כמובן לקדם אותי ואת כל הקבוצה, ובאמת אלו היו 3 שנים מדהימות.
אחד המפעלים שבהם השתתפת היה טורניר היורוליג לנוער במשך 3 שנים, תספר על החוויה הזאת, אני מניח שזאת אולי גם הפעם הראשונה שממש חווית כדורסלנים ממדינות אחרות.
נכון, באמת זו חוויה שאני לא אשכח. התחיל בכיתה י' שהצטרפתי למסע עם י"א י"ב, עם הנוער, למסע פיינל פור, זה למעשה הטורניר השני אחרי הטורניר יורוליג, יש את הקבוצות שממשיכות לטורניר הפיינל פור. זה היה בוויטוריה שבספרד, ושיחקנו באמת בפיינל פור, הגענו לפיינל פור של הבוגרים, ראינו את הגמר יורו ליג, היה באמת מדהים. יצא לי לשחק מספר דקות, שיחקתי עם שחרן, קוראים לו דני אבדיה, שאני חושב שכולם, אבל כולם מכירים אותו. ובאמת חוויה אדירה, שאני אשכח, אני אספור אותה לכל החיים. גם אם שיחקתי 100 דקות, זו באמת הייתה חוויה שהלכה ופתחה לי את הדרך הזאת לכדורסל האירופאי.
ציינת את דני אבדיה, אז איך זה באמת היה לשחק איתו?
אז באמת שיחקתי איתו ממש מספר משחקים מועט, אבל אי אפשר לשכוח שחקן כזה ששיחקת איתו. באמת הוא עשה כל מה שהוא יכול, כל מה שהוא באמת צריך, וכל מה שהוא יכול, וכל מה שהוא רוצה במגרש. זה לא היה כל כך כוחות, הוא עשה הכל באמת. לבסוף אני חושב סיימנו בין המקומות הראשונים, אבל היה לו כמה מהלכים אדירים, איזה בלוק ניצחון, שלשת ניצחון, משהו כזה. באמת זה סייד שלא רואים כל יום. כבר שהיינו שם, שזה היה לדעתי שנתיים לפני הדראפט, כולם ידעו מה הולך לקרות עוד שנתיים, ואיפה הוא הולך לשחק.
אפשר להגיד שהטורניר הראשון שבו ממש עלית על התודעה היה הטורניר הצ'לנג'ר עם נבחרת הנוער ב-2021, זכיתם בטורניר שהתקיים בעקבות הקורונה בישראל, והיו כמה משחקים כאן, תספר על זה.
כן, באמת היה לנו את הטורניר צ'לנג'ר בתל אביב, זה היה ממש חוויה יפה. כל נבחרות התארחו במין בועה כזאת, בכפר המכביה, שזה היה יפה. אני חושב שהגיעו נבחרות מכל האירופה, ממש טובות, אם זה צרפת, אם זה אסטוניה, האמת שאני כבר לא זוכר איזה נבחרות היו עוד, אבל מה שאני זוכר זה שניצחנו את כל המשחקים, חוץ מהאחרון, שהאחרון כבר לא היה משמעותי, כי כבר לפני האחרון זכינו במקום הראשון, ובאמת חוויה אדירה, לקחנו התואר האירופאי הראשון, שהוא כאילו תואר אירופאי, כי זה צ'לנג'ר, אבל מחוויה כזאת לומדים, וממשחקים אירופאים כל הזמן לומדים, אם זה באגרסיביות, אם זה בעצימות, אם זה בסייז, אני חושב שכל טורניר כזה מוסיף לך, ואתה לומד ממנו לעתיד.
ולאחר מכן יצאת לעונת בכורה בבוגרים, בהפועל גליל עליון, בליגת העל, וגם זכיתם בליגה הבלקנית, אבל בסך הכל לא קיבלת הרבה דקות, מה אתה לוקח מאותה עונה?
אז באמת כמו שאמרת, העונה הראשונה בבוגרים, הגעתי לגליל עליון, מין מעטפת כזאת חממה לשחקנים ישראלים צעירים, האימונים היו ברמה מאוד גבוהה, אני חושב שזה בערך הדבר העיקרי שאני לוקח מהעונה הזאת, כי התמודדתי מול זרים שהם באמת מאוד גבוהה, רמה מאוד גבוהה, אם זה כאלה שעכשיו משחקים בספרד, וכאלה שמשחקים באיטליה, בליגה הראשונה, ההתמודדויות באימונים היו מאוד טובות, וזה ממש הציב לי את הרף. אמרתי, לזה אני רוצה להגיע, לרמות כאלה שאני יכול לשמור עליהם, לרמות כאלה שאני יכול להתקיף מולם, ובמשחקים בליגת העל קיבלתי ממש קצת דקות, גם חוויה, חוויה. ואני חושב שבליגה הבלקנית באמת יצא לי פעם ראשונה לשחק מול שחקנים בוגרים אירופאים, וזה היה ממש כיף, כי הבנתי שאני יכול להתחרות מולם, ואני יכול להתחרות מולם גם בסייז, גם בכדורסל, בכישרון, וכל הדברים האלה. וכחוויה ראשונה בעונת הבוגרים, זה היה ממש כיף.
בעונה שעברה שיחקת במדי ליצור שומרון בליגה הלאומית, והייתה לך עונת פריצה, גם נשארתם בליגה, עד כמה אתה גאה בעונה הזאת?
האמת שאני מאוד גאה בעונה הזאת, אני מאוד גאה בחברים שלי, בקבוצה שלי. מבחינה אישית, אני חושב שהיה לי עונה בסדר גמור, כמובן שאצלי בתוך תוכי אני חושב שהייתי יכול להיות אפילו יותר טוב. בסך הכל הייתה עונה בסדר, אני שמח שנשארנו בליגה. הייתה לי בערך בחצי עונה האחרונה פציעה טורדנית כזאת בשרירי הבטן, שסבלתי ממנה כמה וכמה חודשים. מנע ממני לשחק כמה משחקים, איזה 6 משחקים בעונה או 5 משחקים. חזרתי. אני חושב שבסופו של דבר ברגעים המכריעים של העונה אני והקבוצה שלי ידענו להתעלות, וככה נשארנו בליגה ועשינו בעצם את המטרה שאליה כיוונו בעונה הראשונה.
הספקת לקלוע סל ניצחון מול מכבי חיפה, איך זה הרגיש?
באמת קלעתי סל ניצחון נגד מכבי חיפה באחד המשחקים ברוממה. את האמת שזה היה מאוד מרגש, איך שקיבלתי שם את הכדור ידעתי שאני הולך לקלוט את הסל הזה, באמת התרגשות אדירה, הוצאת אנרגיות, דבר שלא חוויתי הרבה לפני. והיו, זה שזה היה בחיפה זה היה ממש סמלי כזה, כי כל החברים שלי היו וכל אלה ששיחו איתי היו, אז ממש מרגש וכיף. וגם התגובות אחרי זה היו יפות ושמחתי מאוד.
שיחקת בין השאר מול שחקנים כמו בן שרף שהוא דור העתיד של הכדורסל הישראלי, ויוגב אוחיון שהוא כבר אגדה בכדורסל הישראלי. מה אתה לוקח מהמשחקים האלה? גם לבן שרף הייתה חתיכת הופעה מולכם, אבל תספר קצת על זה.
כן, אני חושב שתמיד זה כיף להתחרות מול שחקנים ברמות האלה. מול יוגב אוחיון אני חושב שהיה משחק, היה ליוגב משחק ממש טוב, עושים מלא אסיסטים, לוקח ממנו את ההבנת משחק, את כל המסירות היפות, איך שהוא מתמודד עם כל סיטואציה במשחק. והמשחק נגד בן היה גם משחק ברמה מאוד גבוהה, היה לו משחק מצוין נגדנו, ו... אני שמח מאוד שהוא מצליח עכשיו, מאחל לו את כל הטוב שיש בליגת העל, כל הכבוד.
כבר בקיץ שעבר הגעת עם נבחרת העתודה עד לחצי גמר אליפות אירופה, אבל בקיץ האחרון באמת שיחקת הרבה יותר, היה לך חלק מרכזי בחמישייה, ותספר קצת על ההצלחה הזאת, אנחנו ממש נרחיב על זה ועל נושאים בתוך זה, אבל את כל זה גם עשית עם הקרבה ששיחקת פצוע, תספר על ההישג הגדול עם העתודה.
באמת אחד ההישגים הכי גדולים שהיו לי. הגענו לקמפיין, ככה הרבה מאוד שחקנים, צריכים לחבר בין כולם, ואני חושב שמההתחלה החיבור היה מדהים. גם עם דני שהגיע, הוא התחבר אלינו בצורה מאוד יפה ומאוד מהירה. בתחילת המשחקים עשינו טורניר הכנה מול הנבחרות הכי חזקות, מול צרפת, מול ספרד, ועמדנו מולם. אמנם הפסדנו, אבל עמדנו מולם שווה בשווה, וזה נתן לי באמת את האות להגיד שכאילו אנחנו ברמה שלהם, אוקיי, אנחנו יכולים לנצח ביום נתון, אנחנו יכולים לנצח אותם. והגענו לטורניר ואני חושב שהתחלנו מאוד טוב נגד טורקיה, ניצחנו, כולם היו טובים, אווירה מדהימה. משחקים אחרי זה קצת פחות, שיחקנו קצת לבד והורדנו את הראש אחרי הפסדים. גם מגבלת הזמן שהייתה לנו בין משחק למשחק די הפריעה לנו, אבל אין תירוצים, כי כולם היו ככה. והגיע משחק נגד ספרד והבנו שאנחנו צריכים לעשות משהו כדי לנצח אותם, הם היו במקום הראשון בלי הפסדים, ובאמת כולם נרתמו למאמץ הזה. היה משחק טוב של כל אחד, משחק הקרבה אדיר, ואני חושב שבסופו של דבר זה המשחק הכי מעצים ומדהים שהיה לי בחיים. התחושת התרגשות אחרי הניצחון ואחרי השריקה של הבאזר, לא חוויתי דבר כזה בחיים שלי. שאלת לגבי הפציעה, נכון? כמו שאמרתי לך, במחצית העונה האחרונה היה לי פציעה טורדנית, ואמרתי שאני לא יכול לוותר על נבחרת. אצלנו גדלתי על ערכים של הנבחרת זה מעל הכל, וזו זכות ענקית לשחק בשביל הדגל שלנו, בעיקר בימים האלה. הקרבתי עם עצמי למען הנבחרת, ואני שמח על זה.
ברבע הגמר הצטיינת עם 18 נקודות מול גרמניה, אחרי שבשיחת טלפון לפני המשחק, המאמן המנטלי שלך, ארז לב, אמר לך שאתה תקלה 18 נקודות, ואז אמרת לו שאתה מזמין אותו לארוחה אם זה מה שיקרה, וזה באמת מה שקרה, לפי מה שקראתי, תספר על זה.
אז באמת אני חושב שלפני המשחק נגד גרמניה היו לי משחקים קצת פחות טובים, הרגשתי ממש טוב, אבל הכדור פשוט לא נכנס וכל מיני דברים כאלה שלא תלויים בי, ובאמת דיברתי איתו והוא אמר לי בדיוק מה שאמרת, נקלה 18 או משהו כזה. אמרתי לעצמי שאני אעשה הכל בשביל לעזור לקבוצה שלי, אקח מה שאני יכול ומה שהמשחק נותן לי, וכבר מההתחלה היה טוב, ואז שהגיע שחיקת הסיום אני רואה באמת שהמספר 18 מופיע ליד השם שלי, ישר חייכתי כזה, צחקתי, בסוף המשחק כתבתי לו הודעה, מתי אתה רוצה ואיפה, וזה באמת היה סיפור מצחיק במשחרת הזאת. אני חושב שזה היה אחד המשחקים הכי כיפים שהיו לי, ובעיקר התעודה, הטורניר הזה, לא נראה לי שאני אשכח טורניר כזה בחיים, כל ההייפ מסביב, כל הארץ, ככה הרגשתי שהיו מאחורינו, אמנם בסוף קצת התפקשש, אבל אין מה לעשות, עשינו טורניר טוב, ולהגיד לך את האמת, זה עדיין יושב עליי משחק האחרון, כי קשה, היינו יכולים לעשות את זה עוד יותר אפילו.
שיתפת פעולה עם דני וולף, כמו שציינת לפני כן, ונועם יעקב, ששניהם באמת הובילו את הנבחרת, איך זה היה לשחק איתם?
האמת שזה היה מאוד כיף, עושה את המשחק הרבה יותר קל, כי שחקן כמו דני, הוא עושה הכל על המגרש, הוא קורא כל מצב על המגרש, כל מסירה שהוא יכול לתת הוא נותן, כל זריקה שהוא מרגיש שהוא יכול לשים אותה, הוא קולע אותה. חבר טוב, נחמד. באמת על המגרש ומחוץ למגרש, מדברים כדורסל, מסבירים כדורסל, באמת כל היום סביב זה. ועם נועם גם שחקן אדיר, אני מאוד אוהב אותו. כמו שאתה יודע, עושה הכל על המגרש, מוצא את כולם, קולע מתי שהוא רוצה. וכמו שאמרתי, עושה את המשחק הרבה יותר קל לשחק עם שני החברים האלה, ואני שמח שיצא לי לשחק עם השחקנים המדהימים האלה.
מהי התגובה הכי מרגשת שקיבלת על הטורניר?
את האמת שהיה לי המון תגובות, ממש המון תגובות. כל משחק, כל פעם שעלינו שלב, קיבלתי עוד תגובות, וזה עשה לי טוב על הלב, לראות ש... באמת המשחקים האלה כולם רואים אותם, והערכה מגיעה מכל המקומות שיש, אם זה בארץ ואם זה בחול, ואם זה חברים בחול, וחברים שלא ראית אותם 6 שנים ופתאום כותבים לך. אני חושב שאחת התגובות שהכי אהבתי הייתה קצת אחרי הטורניר, כמה ימים אחרי הטורניר, הייתה מברתי מור שאמר לי עשיתי טורניר מדהים, וכל הכבוד לי ודברים כאלה. ואני באמת התרגשתי אחרי הדבר הזה, כי שחקן כמו ברטימור עבר הרבה דברים בקריירה, ואני חושב שזה זכות ענקית לקבל ממנו מחמאה כזאת.
מדהים, אז אנחנו נפנה אליו מחמאה בחזרה, לכו להאזין גם לפרשטוק של ברטימור.
באמת שאני מאזין לזה, וזה באמת פודקאסט ממש טוב
לגמרי. ועכשיו נדבר על זה שהטורניר הזה בעצם הפך אותך גם לסוג של מודל לחיקוי, אפשר להגיד, ושחקני נבחרת הנוער כשהם נשאלו על איזה שחקן הם הכי הרבה מסתכלים בעתודה, אז היו כאלה שענו נועם יעקב, דני וולף, אבל אתה לדעתי היית אחד השמות הבולטים, אחרי יעקב היו כמה שענו את השם שלך. איך זה מרגיש להפוך בעצמך למודל לחיקוי?
האמת שדי הופתעתי מהבחירה שלהם, אבל מאוד אהבתי אותה. אני חושב שהשחקנים שאמרו את השם שלי, ראיתי את הסרטון ככה, שלחו לי, ובאמת זכות גדולה להיות מודל לחיקוי. ואני שמח שהצלחתי להראות מעצמי את הצדדים האלה של כל ההקרבה, של כל הנתינה למגרש, של כל הכישרון והסייז. ואם מישהו אחד אמר שאני מודל לחיקוי, אפילו כמה, וואלה, זה עושה לי טוב על הלב.
איך נראה יום בחייך?
יום בחיי? אני הולך לצבא. השאלה הזאת על תקופת המלחמה או על תקופת לפני המלחמה?
האמת אפשר גם וגם.
אז בוא אני אגיד לך לפני המלחמה. אני הייתי הולך לצבא ממש כמה שעות מועטות, ישר לאימון, חדר כושר ואז אימון קבוצה, מגיע בצהריים, אוכל ארוחת צהריים, נח קצת, אחרי זה ממשיך לאימון מתיחות, אימון שחרור כזה, שאני עושה כל מיני דברים לשחרר את השרירים, להוריד מתחים. אוכל ארוחת ביניים, איזה שייק שאני מכין לי, שהוא כל הזמן, כבר שנה, אני שותה אותו שייק. ואוכל אותה ארוחת ערב כל הזמן, עם זה חביתה וסלט ולחמניה עם קוטג' וטונה. בין לבין שותה המון מים, המון ליטרים ביום. והולך לישון בסביבות השעה 11, על אותו יום מחדש, בדיוק אותו דבר כל יום.
ומה הם היתרונות שלך, ומה הם הדברים שאתה עדיין צריך לשפר, ובנוסף, מהי העמדה המועדפת עליך, כי אתה יכול לשחק בהרבה עמדות.
אוקיי, אז באמת, אני חושב שהיתרונות שלי זה הגודל שלי והסייז שלי לעומת העמדות שאני משחק בהן. אני חושב שאני יכול להתקיף טוב, להגן טוב, לתקוף קלוז-אוטים, לקלוע, לרוץ במתפרצות. אני חושב שאני שחקן שעושה הרבה דברים. לדעתי, מה שאני צריך לשפר, זה קצת יותר להיות יציב בכלייה שלי, ולשפר את יכולת הכדרור שלי, ולעבור שחקן מכדרור. מה הייתה עוד שאלה?
ומהי העמדה המועדפת?
את האמת שאני משחק בהרבה עמדות, ואני חושב שהמאמן נותן לי לשחק בעמדה, ואני מקבל אותה, הכל אני עושה לצורכי הקבוצה, ומה שהקבוצה צריכה ממני, לא ממש אכפת לי איזה עמדה אני משחק, העיקר שאני אחראי על המגרש, ויתרום את החלק שלי למאמץ הקבוצתי.
האם אתה צופה בכדורסל בזמן הפנוי?
האמת שכן, כל יום חמישי ושישי אני רואה יורוליג, ממש מחכה לזה, רואה את כל המשחקים, ואם אני מפספס משחק רואה תקציר, לומד מכל מהלך שם, מכל שחקן, וזה באמת הרמה שאני רוצה להגיע אליה בסופו של דבר, להיות שחקן משמעותי שם, ואני אעשה הכל בשביל זה.
אתה מעדיף לצפות ב-NBA או ביורוליג?
אני מעדיף לצפות ביורוליג, את ה-NBA אני לא כל כך אוהב את האמת, כי אני חושב שאין שם הרבה הגנות, מלא סלים, ואני מאוד אוהב את המשחק האירופאי, משחק שלדעתי בדעה השיט שלי יותר מבוסס על חוכמת משחק, סייז, משחק קבוצתי בעיקר, זה מה שאני אוהב.
מי המאמן שהכי השפיע עליך בקריירה?
המאמן שהכי השפיע עליי, אני חושב שיצא לי להתאמן עם הרבה מאמנים, ולשחק תחת הרבה מאמנים, וזה דבר שאני מאוד מעריך, ומכל מאמן אני חושב שלקחתי משהו אחד, אני משתדל לקחת מכל מאמן משהו אחד או כמה דברים שלוקח איתם לאורך הדרך. אם זה אפילו המאמן בביתר אחוזה שלימד אותי את כל היסודות, אתה מבין? או מאמנים שלא שיחקתי נגיד במכבי חיפה, אז משם אני לוקח שאני חייב לשמור ממש טוב כדי לשחק. או מכבי תל אביב למשל, איזה משהו בכלייה שאני צריך לסדר. כל דבר אני צריך לעשות, לקחת ממאמן אחר, ואני חושב שבסופו של דבר, כשאני לוקח כל דבר ממשהו אחר, יהיה לי סט יכולות שבאמת יהיה ממש טוב.
מי השחקן הכי טוב שיצא לך לשחק איתו?
האמת ששאמרת דני אבדיה זה אחד מהם, אבל לא באמת שיחקתי איתו הרבה, אז אני אגיד שם אחר. אני חושב ש... בוא נחשוב, היה לי בגליל, שיחקתי עם, עם זר, קוראים לו אייקה רבו, שעכשיו שחק בליגה הספרדית ראשונה, וברייס וושינגטון, שעכשיו משחק ביפן. מכל אחד אני באמת לומד משהו אחר, ואני שמח שאתה לשחק עם שחקנים כאלה.
ומי השחקן הכי טוב ששיחקת מולו?
את האמת שהיה לי בגליל משחק אחד ששיחקתי, שאני זוכר ממש טוב, ויצא לי לשמור בפוזיישן האחרון, את פוזיישן האחרון למחצית לדעתי, את ווילבקין, והוא לא עשה סל. עצרתי אותו, וזה רגע שאני לא אשכח.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
משהו שלא יודעים עליי, אני חושב. שאלה קשה, יודעים עליי הכל. שאני מאוד אוהב לשחק כדורגל, ובכיתה ת' הייתי בנבחרת הבית ספר של הכדורגל. יצאנו לטורנירים, ובאמת הייתי שם שחקן משמעותי. וכל פעם שאנחנו משחקים החבר'ה, בזמן האחרון זה כבר לא קורה, כי אני ככה שומר על עצמי, אז אני קפטן, או שבוחרים אותי ראשון. זה איך ממחיש לך את העובדה, כאילו, את הרמה, אתה מבין?
ומהי הסיבה שאתה משחק עם המספר 5?
הסיבה שאני משחק עם המספר 5, מגיל קטן, וגם סבתא שלי שיחקה עם המספר 5, הייתה בנבחרת ישראל, וגם אמא שלי שיחקה בנבחרת ישראל והייתה עם המספר 5, אז השושלת ממשיכה.
מהי דעתך על הכדורסל הישראלי כיום?
לדעתי, הכדורסל הישראלי הוא ברמה מאוד גבוהה, גם בליגה הלאומית, גם בליגת העל. אני חושב שהדבר הזה שעושים עם המגבלת זרים הוא דבר מבורך, ונותן קצת יותר אפשרויות לשחקנים ישראלים לפרוץ ולהוכיח את עצמם, כי יש לנו הרבה כישרון בארץ, ורק צריך לתת הזדמנויות והשחקנים כבר יוכיחו. ואני חושב שזה שהקבוצות משחקות באירופה, המון קבוצות משחקות באירופה, זה עושה טוב לשחקן הישראלי ולליגה הזאת, ואני מקווה להגיע כמה שיותר מהר לליגת העל, ולהיות משמעותי שם וכך לצמוח.
מהן המטרות שלך לעונה הקרובה מבחינה אישית וקבוצתית? אני יכול להגיד שראיתי את משחקי ההכנה שלכם, ואומנם לא שיחקת, אבל קבוצה מאוד חזקה, ואיתך אני בטוח שהקבוצה תהיה עוד יותר חזקה, אז האם עליית ליגה הזאת מטרה ריאלית? וגם ספר על המטרות שלך מבחינה אישית, כי אני חושב שתהיה אחד הישראלים הכי טובים בלאומית, מי יודע, אולי שחקן העונה הישראלי, הכל יכול לקרות, אז תספר קצת על הדברים האלה.
אז קודם כל אני שמח שראית את המשחקים שלנו, שאתה עוקב, ואני באמת חושב כמוך שיש לנו קבוצה ממש טובה השנה. אמנם לא שיחקתי, אבל אני רואה מהצד בדיוק מה שאתה רואה, ואני שמח שאנחנו משחקים יפה. אמנם זה משחקי אימון, אבל אני שמח שרואים איך את כל הקבוצתיות וכל הכישרון וכל הביחד. אני מקווה מאוד להשתלב טוב בקבוצה, ואני בטוח שזה יקרה. מבחינה קבוצתית, אני חושב שאנחנו שחקנים אחד אחד טובים, כולם תורמים למאמץ הקבוצתי, ואני רוצה ממשחק למשחק להוכיח כמה אנחנו טובים, כל משחק לבוא בשיא האנרגיה, להיות הכי מוכנים שאנחנו יכולים, ולנצח את המשחק.
ואיך זה לקבל עוד כישרון צעיר כמו שחר דורון?
את האמת, ממה שראיתי עד עכשיו, שחר ממש שחקן כישרוני, ממש טוב, חבר לקבוצה עוד יותר טוב, ואני מאמין ובטוח שתהיה לעונה טובה, ואתם עוד תופתעו, כי כל מה שראיתם זה כלום למה שהוא הולך לעשות העונה. מבחינה קבוצתית אני חושב שאנחנו פשוט נבוא משחק למשחק, ננצח, נעשה את הכי טוב שלנו, ודברים כאלה יתנו לנו ביטחון להמשיך. וקודם כל המטרה שלי זה להיות כמה שיותר מדורגים גבוה בטבלה. מבחינה אישית אני רוצה להיות שחקן משמעותי, אני חושב שזה יקרה, ואני באמת אעשה הכל בשביל הקבוצה, אתן את כל כולי, ואני חושב שדרך ההגנה ודרך הפעולות הפשוטות דברים יגיעו, וזהו.
מה התפקיד של יותם אלפרין? אנחנו יודעים שלאחרונה הוא הצטרף למכבי תל אביב בתפקיד של פיתוח שחקנים, ושהוא יעבוד עם אליצור שומרון. האם יצא לך לעבוד איתו עד עכשיו?
את האמת שגם אני שמעתי שהוא הולך להיות מאמן יכולות אישיות, משהו כזה, במחלקת, ויעזור לפיתוח שחקנים בשומרון. את האמת שלא יצא לי לעבוד איתו, אבל כל דקה שיצא לי לעבוד איתו, היא מבורכת, כי זה באמת שחקן שגדלתי עליו, שחקן ענק, שעבר את כל הדברים בקריירה שלו, דברים מדהימים, אליפויות, גביעים, חול, כל דקה שיצא לי לעבוד תחתיו, אני אשמח.
ועכשיו יש לנו כמה שאלות מחבר קהילת ספורטסאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר. הראשונה היא, איך נראה יום משחק שלך? אז סיפרת על יום בכללי, אבל האם יש שינויים מסוימים ביום של משחק?
כן, יש שינויים מסוימים ביום של משחק. ביום של משחק אני מגיע לאימון, לאימון קליות, בשעה 10 בבוקר. אוכל ארוחת בוקר כמובן לפני, ומגיע לאימון. זורקים, עושים 5 על 0, מתכוננים למשחק, בערך שעה. לאחר מכן אני אוכל צהריים והולך לישון, ככה שעה, כדי לנוח, לצבור אנרגיות לקראת המשחק. אני מנסה כמה שפחות לחשוב על המשחק ולהתעסק בזה, במהלך בין שנת הצהריים לבין המשחק. אני יותר ויותר חושב על המשחק לקראת ההגעה שלי לאולם, כדי ככה להתרכז במה שאני יכול, לא יותר מדי להלחיץ את עצמי. ההכנה מתחילה באמת ממש בלילה שלפני אפילו, שאתה הולך לישון מוקדם, לא אוכל בחוץ, עושה ככה את כל ההכנות לשחרור השרירים, ומגיע שעתיים לפני המשחק, אם זה משחק בית, עושה את כל הרוטינות שלי, ומגיע הכי פרש והכי נקי במוח ובגוף, לקראת המשחק.
שאלה הבאה היא, אחרי קיץ מצוין במדי נבחרת העתודה וטורניר מדהים שלך, מה ברמה האישית אתה חושב שתיתן העונה, על איזה פרמטרים עבדת הקיץ, ומי ששואל מוסיף, בתור מישהו שרואה לאומית, שנה שעברה היית באמת הפתעה ושחקן לגיטימי לזכייה בתגלית, והשנה אני חושב שאתה הכי ראוי.
קודם כל תודה. אני חושב שמבחינה אישית אני יכול לעשות המון דברים מהעונה. אני באמת מתרכז קודם כל בקבוצה ולעזור לקבוצה. אני חושב שאם הניצחונות יגיעו ככה אני אגביר ככה את המעמד שלי ואת היכולות שלי בקבוצה. עבדתי בקיץ על הכלייה ועל כל החלק הגופני במשחק שלי. ככה להתנתק מהפציעה, לשים אותה מאחוריי, כי זאת באמת הייתה פציעה טורדנית. חיזקתי את כל השרירים, עבדתי על האתלטיות, על הכלייה ועל הכדרור. ואני באמת מצפה לעונה הזאת להראות את עצמי ולהוכיח את עצמי, ורק רוצה שהקבוצה תצליח ותנצח, ככה גם יגביר את צורת המשחק של כולנו, וזהו לדעתי.
השאלה האחרונה מחברי הקהילה היא, איך זה לשחק תחת פיגורת כדורסל כמו דרור כהן?
את האמת שזה ממש חוויה משמעותית לשחק תחת דרור. הוא באמת בן אדם מדהים ויעשה הכל בשבילך, כבן אדם וכמאמן. אני מאוד מודה לו על הבחירה בי לאחר עונה שכמעט ולא שיחקתי בגליל. הוא ככה לקח אותי לשומרון והאמין בי ונתן לי את כל מה שאני צריך. אני מאוד מודה לו על זה. והשנה אני באמת רוצה להחזיר לו כפליים וממש להראות את סט היכולות שלי ולעזור לקבוצה לנצח. ואם הקבוצה תנצח גם הוא יצליח, וזה מה שאני מצפה לו.
הגענו לפינת סיפור, ושמח שתביא סיפור מיוחד שלך מהשנים בכדורסל.
סיפור מיוחד מהכדורסל. וואה, סיפור. מאיזה בחינה, כאילו, מה הכיוון?
זה יכול להיות משהו שקרה בתוך משחק, או משהו מחוץ לפרקט. זה יכול להיות כל דבר. דברים כמו מה שהיה עם ארז לב, סיפורים מהסוג הזה.
הבנתי. וואלה, התקלת אותי, אני צריך לחשוב על זה. וואה. סיפורים מהכדורסל. האמת שאין לי הרבה סיפורים מהכדורסל, אבל אני יכול לספר את כל מאחורי הקלעים שקרה בנבחרת. ואני חושב שאחת הסיבות הגדולות שככה לקחנו את מדליית הכסף, זה הייתה כי לא קיבלנו הערכה מספיק ולא העריכו אותנו ודי זלזלו בנו במהלך הטורניר ולפני הטורניר. כל אחד נתן מעצמו הרבה מעל המצופה והרבה מעל מה שהוא חושב שהוא יכול לתת, וזה הרבה בעיקר בגלל כל האי הערכה וכל מה שלא חשבו שנעשה. ושיש דברים כאלה שלא מצפים ממך, אתה רק רוצה להוכיח יותר. אז אני חושב שזה דבר שעזר מאוד לזכייה במדליית הכסף.
ובתוך זה היה סיפור ספציפי אולי שהדליק אתכם.
כן, היה המון המון זלזול. דברים. היה לא באמת זלזול, כאילו בתוך הנבחרת. אני רק יכול להגיד שבמשחק הראשון היו אולי 8 הורים או משהו כזה, ובמשחק הגמר כבר היו לדעתי 2,000 צופים, כולם ישראל, או 1,000 צופים, משהו כזה. וזה באמת הגביר לי את התחושה שעשינו פה משהו, ועם ההצלחה מגיעים גם האנשים שבסוף רוצים לראות אותך ותומכים בך. וסיפור מצחיק לדעתי, אפשר להגיד שזה דני וולף, שאיכשהו הגיע, זרק שלשות באימונים ופגע בקרש ועשה ארבולים, ולא ממש הבנו איפה הוא הגיע, למה הביאו אותו. אבל מה שהבנתי מהסיפור הזה, שלא צריך לשפוט בן אדם לפי האימון הראשון שלו, וצריכים רק לקבל אותו ולהכניס אותנו ככה, להכניס אותו למשפחה ולנבחרת. לקחנו אותו, אני ואייזיק, למסעדה, אכלנו איתו, ממש סיפרנו לו את כל הסיפור על הנבחרת, הכנסנו אותו לחברים, דאגנו לו למה שהוא צריך, וזה פתח אותו. ובנבחרת כמובן הוא היה בורג משמעותי מאוד. סיפור אחד שאני יכול לספר זה שהוא לא אכל בארוחת, הוא לא אכל אף פעם בחדר אוכל, בכל האליפות, כל פעם הוא בכל ארוחה, 3 ארוחות ביום, הזמין וולט. אני לא יודע אם שמעת, אבל מישהו המציא לו את השם דני וולט, לדעתי.
האמת, שמעתי, אבל זה אדיר, כן.
לדעתי המאמן אפילו אמר את זה. וככה זה היה השם שלו לאורך כל האליפות. לדעתי הוציא המון כסף על כל הוולט הזה, אבל מה שעושה לו טוב, אני חושב שהוא הצליח ועזר לכולם, ואם זה מה שעושה לו טוב, אז מי אני שיגיד לו משהו אחר?
וואו,
זהו
אז
לדעתי.
בסוף כן הצלחנו לחלץ ממך סיפורים טובים. אז קודם כל אני רוצה להודות לך שהגעת להתארח, היה פרק מרתק וככה שנתן קצת חופש ולהתעסק יותר בכדורסל, מי ששומע את הפרק כמובן. וכאן גם המקום להודות לכל המאזינים שהגיעו עד לכאן. מוזמנים לדרג את פודקאסט התשיעית באירופה 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, ולהירשם לפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים אם עדיין לא עשיתם את זה. גם להצטרף לקהילת ספורט סאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, כדי בין השאר לשאול שאלות את האורחים בפודקאסט, כמו שהיה עכשיו עם יובל, ובנוסף לאחרונה היה זום קהילתי ש... כולם קיבלו הזדמנות לשאול שאלות את גיא פלטין מעירוני קריית אתא, אז יש הרבה הזדמנויות שוות בקהילה. ובנוסף, מי שעוד לא הוריד את אפליקציית ספורטסאבי, זה הזמן לעשות את זה כדי להמשיך להתעדכן בכל החדשות. אז פעם נוספת, תודה רבה יובל, ולכולם תשמרו על עצמכם, ונתראה בפעמים הבאות.
תודה רבה, משה. שתהיה לנו תקופה שקטה ושנחזור מהר למגרשים. הלוואי.
אמן. וכאן אציין לסיום שגם אמא שלך, רינת זלץ לוין, הייתה בפודקאסט, ועכשיו אתה, אז ככה אם ובן, אז זה יפה מאוד. פעם ראשונה נראה לי שזה קורה בפודקאסט. אז פעם נוספת, תודה רבה.
תודה לך.